שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1129, ונשוחח עם הרב לייטמן על משברים בחיים. החיים מביאים משברים, גם אם לא הזמנו אותם. ננסה להבין למה זה בא, איך אפשר לעבוד עם זה כדי להתקדם בצורה הכי טובה בחיים. תהיו איתנו, ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
אז בחיינו יש משברים, חלקם צפויים, חלקם לא צפויים. מה זה אומר שהם צפויים? יש תחנות בחיים, בחייו של אדם, שהוא צפוי להגיע לתחנה הזאת, וככל הנראה הוא יחווה איזשהו משבר. זה בדרך כלל בתקופות כאלה של שינוי מאוד דרמטי. נגיד חתונה, ואחרי זה התרחבות המשפחה, ואולי אחר כך התבגרות, הזדקנות, פרישה ממקום עבודה. כל הדברים הגדולים והידועים הם צפויים. יש גם כמובן משברים שהם אינם צפויים. כל מיני דברים שקשורים, יכולים להיות קשורים בבריאות, בתאונות חלילה, ב, לא יודעת, איבוד כן. מקום עבודה, פיתורים וכן הלאה, זה דברים שהם לא בהכרח צפויים. יש משברים שהם שליליים, שהם קשים, ויש אפילו משברים שהם חיוביים. למשל, הרחבת המשפחה והולדה של אבא של ילד חדש לעולם, זה לכאורה מצב חיובי, ובכל זאת אנחנו חווים משבר. זאת אומרת, גם בטוב וגם בקושי אנחנו חווים עדיין משבר. אז בואו ננסה קודם להבין מה המשמעות של המשבר, למה זה חלק מהחיים שלנו ואיזה מקום הוא ממלא בחיים. דווקא הנקודה הזאת של המשבר, שבירה.
משבר זה המקום לידה. כך גם כן נקרא. אותו מקום שאישה יושבת ויולדת, הוא נקרא משבר. לכן כך אנחנו צריכים להתייחס ל... גם כן המשברים שלנו, שאנחנו קוראים להם משברים בחיים. ודאי שיש בזה אלו שנגמרים על ידי כוח עליון, מה שנקרא, ואלו שנגמרים על ידינו. אמנם שזה גם כן על ידי כוח עליון, אבל בצורה יותר גלויה.
כן.
ולכן אנחנו כך צריכים להסתכל על כל דבר ודבר. לא חשוב, הוא טוב או רע בהרגשה שלנו, גדול יותר או פחות בעוצמתו, אבל כל משבר, כל אירוע כזה, הוא יכול להיות כמשבר, כלידה חדשה, לתקופה חדשה, תלוי איך אנחנו מקבלים את זה, האם אנחנו לומדים ממנו משהו, ורואים מה שנולד. לפעמים אנחנו אפילו לא מזהים שנולד כאן משהו, איזו כן. הזדמנות חדשה או משהו, ועוברים.
נכון, בדרך כלל בדיעבד לא... מבינים שהמשבר,
או.
כן, בדיעבד.
כן, נכון. כן, כן, זהו. אז לכן, משברים בחיים, קודם כל הם תלויים בנו. בהבנה, אולי לא כל כך שהם עוברים עלינו, אבל בהרגשה שלנו ובמיוחד במוסר שאנחנו יכולים לקבל מהם.
כן.
תוצאה, איך לומדים מהם משהו. זה הכל.
זאת אומרת, אתה אומר ככה, אם עד עכשיו חשבתם שאתם נולדים פעם אחת בחיים, ואז בסוף אתם מתים, אז אתה אומר לא. למעשה אתם נולדים כל פעם, זאת אומרת, יש כל מיני תהליכים שאתם נולדים מחדש.
אפילו כל יום.
אפילו כל יום, אתה אומר, כן. את כל יום איזה לידה מחדש, רק שיש רגעים מסוימים בחיינו, שהם ממש הרגשה של לידה חדשה. זאת אומרת, שהמשברים האלה, הלידות האלה, מה תפקידם בחיינו, שכל פעם אני נולדת מחדש בעצם, עם מצב חדש?
שאנחנו באמת נתקדם, כי יום יום, יהיה עומר, זה מה שנקרא, זאת אומרת, כל יום הוא חדש. ככה אני צריך לראות את זה, כאילו נולדתי, כאילו עכשיו אני יכול לשנות את החיים, ולא להסתכל על אתמול, אלא לדעת ולא להתבייש לשנות את החיים שלי, שהם יהיו כחדשים בעיניי ובעיני אפילו הסובבים, העיקר בשבילי להתקדם לאותה המטרה, שבשבילה אני חי.
זאת אומרת שהיחס הנכון למשבר הוא לראות את המשברים האלה שמגיעים כל הזמן כאיזשהו תהליך שדוחף אותנו להתפתחות ולהתקדמות.
כן.
זהו. גם אם אני חווה את המשבר כרע מאוד,
אנחנו לא יודעים מה זה רע ומה זה...
נכון.
אחר כך אנחנו רואים שזה לא כל כך נורא, וזה צריך להיות, ומה זה רע? אפילו מקרה המוות זה לא רע. זה החיים. ומי יודע, כן, שאדם שמת, שזה הסוף. זה לא הסוף, זה סך הכל, ישנם תקופות שהם כך נגמרים, ואחר כך ממשיכים.
אז מה ההבדל באמת בין משברים שהם צפויים מראש, ואנחנו פחות או יותר יודעים שהם מגיעים בתקופות מסוימות בחיינו, לבין באמת משברים שהם בלתי צפויים ומגיעים, תופסים אותנו כאילו לא מוכנים?
אני חושב שזה הכל תלוי בהכנה הפסיכולוגית של האדם, ואת פסיכולוג ולא אני, אז יכולה להבין ולספר על זה הרבה. הכל תלוי בהכנה, והכנה היא תלויה בחינוך. והאם אדם מקבל ליווי הנכון, כך שהוא עובר את המשברים האלה בצורה נכונה. קודם כל שמסבירים לו שאין דבר כזה שצפוי או לא צפוי בחיים, שאדם שנולד יש לו גורל מסוים, שהוא חייב להגיע לאיזושהי נקודת ההתפתחות שלו בחיים, שתלויה בשורש נשמה שלו, ולכן אין כאן שום חידוש, שאנחנו לא יודעים, אבל גם כן טוב לא לדעת, כמו שהטבע כך אומר לנו. כן. לכן מה שכן אנחנו רוצים זה להשתדל להבין איך אנחנו צריכים להתייחס בחיים, מה בכוחנו לשנות, ומה בכוחנו לא לשנות.
לקבל.
כן, ולא לתרוח אחרי, ולא לרוץ אחרי כל הדברים האלו שלא בהשגתנו. זאת אומרת, לראות את החיים בצורה ריאלית, שכך וכך יש לחיים, שנים וכוחות, וידע, שכל, רכוש, ויכולת כספית, שכלית, ואז אני צריך נכון לשקול את הדברים שלי, לא שאני הולך על פחות, אלא על דברים שהם הכי נכונים בצורה רציונלית לממש. זה מה שאדם צריך לעשות, ואז הוא גם כן שומר את עצמו ממשברים, גם כן משתמש במשבר, כמו במקום לידה, וממש מוליד את עצמו.
כן, כסוג של איזה מקפצה נגיד, כן?
כן.
עכשיו בוא ננסה להבין מה בי נשבר בזמן המשבר, מה נשבר בי ומה נולד בי מחדש.
התקוות כנראה.
התקוות נשברות?
כן. מה שחשבתי קודם, שאני הולך לקבל משהו,
כן,
כן איזה, יודע, פרס, פרימיום, משהו,
כן.
כן, ופתאום במקום זה לא, אז סימן שאני כנראה שלא קיבלתי כל התנאים האלו, כל הנתונים הללו בחשבון, ולכן אני כך מתנהג עכשיו, שזה פתאום נופל עליי. ודאי שאני לא נביא ואני לא רואה את הכל, אבל זה מלמד אותי לאט לאט לראות את החיים בצורה נכונה. אז לא להתאכזב, אלא לראות בזה תיקון,
כן,
שהטבע עושה לי, הוא מלמד אותי שאני לא התנהגתי נכון, לא הסתכלתי נכון, לא ידעתי להעריך מה שיש ישנו לפניי.
מה שעומד לפניי.
כן.
זאת אומרת, המשבר בעצם הוא נקודת שבירה פנימית,
מאיזושהי
ציפייה, כי דמיינתי שהחיים צריכים להתנהל באיזשהו אופן, כמו שנדמה לי.
כן.
והמציאות פתאום הוכיחה לי משהו אחר.
כן.
הנקודה הזאת שהמציאות בעצם מאמתת אותי עם ה...
רצוי ומצוי.
זאת נקודת המשבר בעצם.
כן.
עכשיו, מעניין, זו נקודה מאוד מעניינת. עכשיו בוא נסתכל רגע על חייו של אדם. שנניח, כמו שאמרנו, יש דברים שהם צפויים. בוא נסתכל רגע על המשבר ברגע שזוג הופך להיות זוג, ובשלב מסוים הוא הופך להיות הורה. נולדים חיים חדשים. לכאורה זה תהליך שבדרך כלל אנשים גם מכינים קצת עצמם לפני כן, זה משהו לפעמים שאפילו אנשים חולמים עליו במשך שנים. זאת אומרת, יש לכאורה איזושהי הכנה, ובכל זאת המשבר בדרך כלל מגיע, כי לפי האחוזים של המשבר שאנחנו רואים, יש משבר גדול, גם אם לכאורה דמיינו וחלמנו ואפילו לא יודעת, פינטזנו על זה, המציאות פתאום מכה בנו, היא שונה ממה שדמיינו. איך זה הפער הזה? לכאורה דבר הכי פשוט, כן? כי הוא טבעי. אנחנו הופכים להורים, נולד ילד, למה זה כל כך מטלטל את ה... וגורם לנו לאיזשהו סוג של...
זה מצב החדש, התחייבות. חיים כבר מרגע זה והלאה שנולד הילד, נגיד, אז אנחנו, גבר לפחות מרגיש שהוא כבר נמצא כמו בבית סוהר. זה קושר אותו, הוא לא חופשי, גם להתחתן בשבילו זה איזה סוג התחייבות, שהוא מרגיש את עצמו שכבר תפסו אותו באזיקין. עם הילד הוא מרגיש שהכניסו אותו לתא.
לתא.
כן. ולאט לאט הוא איכשהו מתרגל לזה, עד שהבית סוהר נראה לו שזה בסדר, זה החיים. אבל בכל זאת הוא מרגיש כל הזמן, עד סוף החיים, שחובתו כלפי המשפחה, זה חובתו. זה חובה.
כן.
מה שאם כן אישה, למרות שהיא מאוד מאוד עסוקה עם המשפחה, והיא כל הזמן חייבת, 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 לא מרגישה שזה חובתה, אלא שזה זכותה.
כן. למרות שבהתחלה גם היא חובה קשיים, אבל באיזשהו שלב זה מתייצב. אבל...
היא מקבלת איזה פיצוי.
כן.
מה שאם כן גבר לא.
זאת אומרת, יש פה ממש במהות... הסתכלות שונה מלכתחילה באמת מהזווית של אישה וגבר,
כן.
שאישה רואה ילדים כאיזשהו זכות, וגבר כאיזו חובה בעצם, זה וזה מלווה אותנו עד סוף החיים, אתה אומר, אם זה צריך לחיות.
אני מדבר שזה היה ברוב המקרים, לפי הטבע שלנו.
נכון.
יש ודאי שגברים שהם כן. מטפלים במקום אישה וילדים, והיום שומע אני ש... יש הרבה כאלה שמוכנים לקבל חופש לידה או משהו ו...
ולעשות את התפקיד, כן, אנשי, כן.
אבל בכל זאת, זה, לפי הטבע זה כך.
אז איך באמת אפשר להכניס לרגע הזה, שהוא רגע מאושר בסך הכל, כן? בחייו של אדם, להכניס בו ברגע הזה של, גם אצל הגבר וגם אצל האישה, הסתכלות נכונה על המצב הזה שהם הופכים להורים. מה יכול לעזור להם להתגבר נכון?
זה לא יעזור שום דבר. אנחנו נראה את זה עוד בדור הבא, גם בדור הזה אפשר לראות, עד כמה שמסתגלים מהלהיות הורים. ממש לא רוצים, דוחים את הדברים האלה, לא רוצים לצאת מהבית, מבית אימא, לא רוצים להתחתן, שמתחתנים גם כן לא רוצים את זה, מתגרשים, אפילו שילד פתאום נולד, לא רצוי כל כך, ומתגרשים אחריו. ובקצור, גם כן אנחנו בונים הרבה מאוד מערכות היום, שהם יכולים לטפל בכאלה ילדים ובנשים, ומשפחות חדוריות וכן הלאה. זאת אומרת, העולם הוא כך מתגלגל, כי האגו שלנו גודל, והוא לא נותן לנו אפשרות לסבול זה את זה.
אני רוצה פה להוסיף עוד נקודה לדיון. לא חקרתי את הנושא מבחינה סטטיסטית ומספרית, אבל יש איזו תחושה שאומנם שלאורך כל ההיסטוריה ידוע שהכניסה להיריון היא דבר מורכב, אנחנו מכירים את כל הסיפורים, מהתורה, מהתנך, האימהות, היו עקרות וכן הלאה, אבל היום אני רואה סביבי המון בני זוג שמנסים להביא ילדים לעולם, וזה הולך מאוד קשה. בסופו של דבר, אלה שמצליחים, זה יכול להיות הרי שנים של תקוות ואיסורים ולחצים ומתחים והפלות ואלה וטיפולים, מה לא, עולם ומלואו. ונגיד, חלק מהם בסופו של דבר כן מגיעים ליעד ומצליחים להביא ילדים לעולם. בואו נלווה אותם רגע, אני יכול לחלק את החיים שלהם לשתי פאזות. יש פאזה שבה הם מצפים לזה שזה יקרה. קודם כל שיצליחו להיכנס להיריון, אחר כך שההיריון יעבור בשלום, כי זה עוצרת בפני עצמו להעביר 9 חודשים בשלום. ואחר כך, מזל טוב מגיעה הלידה. לכאורה, שנים הם מצפים וחולמים, ומתכוננים, וסובלים בשביל זה, ומאוד מאוד מתאמצים. ואז באה הלידה. הלידה לקחה גבר ואישה, והעבירה אותם ממצב שהם היו זוג, למצב שהם הפכו להיות אבא ואימא. יש להם תינוק, יש להם תינוקת. הם מאוד מאוד שמחים, אבל החיים שלהם עברו פאזה, עברו טלטלה, וחלק מהזוגות, אני חושב שכולם, מהניסיון שלי, זה פשוט תלי באיזה רמה, מ-0 ל-100, חווים את זה כמשבר מאוד גדול. אלה החיים, איתנו או בלעדינו. עכשיו אני רוצה, קצת מחוכמת החיים שלך וההסתכלות הרחבה, תן לי איזה כיוון לפני שהפכנו להיות הורים. תכף אנחנו נהיה הורים. תכף בעזרת השם זה יקרה ושיעבור בשלום. תן לי איזה כיוון שאני אסתכל נכון על הדבר הזה שקוראים לו חיים, על ההורות, שזה לא יהיה משהו שמרסק אותי, אלא משהו שבונה ומצמיח ומפריח, כמו שהיקיתי וציפיתי.
תראה את זה נורא יפה.
כן, כן. לא, ניצה תעזור.
לא, אורן תיאר מאוד יפה, זה באמת קורה ככה.
זה ש... שבמשפחה זה מביא ממש תקופה חדשה, כן. זעזוע מאוד גדול, זה ודאי. זה שגבר חווה את זה אחרת לגמרי מאישה, זה ברור גם כן. אישה היא מקבלת את זה בשמחה, בזה שהיא אוהבת מה שנולד ממנה, היא מיד מתקשרת לזה, זה החיים שלה. זה יותר יקר לה מעצמה. מה שאם כן הגבר הוא כן ולא, יש בו איזה מערבולת מאוד גדולה של רגשות, הוא לא כל כך מקבל את זה, הוא לא רוצה, זה מפריע לו, הוא מרגיש שהקטן הזה שנולד הוא עכשיו מפריע לו לזוז, הוא לא, הוא קושר אותו.
וגם קצת לקח לו מקום בלב של האמא.
אפילו לא אמא ואפילו לא אישה, אלא לא בעצמו. הוא מרגיש כמה קילו בשר האלו, עכשיו הוא שולט עליו. הוא מגביל אותו בחיים. כאילו שקודם הוא היה כל כך חופשי, אבל עכשיו הוא מתאר לעצמו שזה מפריע לו לזוז, הוא לא יכול לעוף, הוא לא יכול שום דבר לעשות. הוא תמיד צריך עכשיו להתקשר, לעשות חשבונות עבור הקטן הזה. כאילו הקטן הזה עכשיו מנהל לו את החיים.
כן.
וזה לגבר בעיה מאוד גדולה. לאישה לא. היא כולה מוכנה לשרת לאותו הנולד. ולה זה רק לשמחה. ועוד משהו ועוד משהו, מוכנה להיות לידו כל הזמן, רק שלא ינתקו אותה ממנו וזהו. אבל לגבר אין אותו מצב, ולכן זו בעיה גדולה בשבילו. אני מבין את הגברים וזה, ומה אני יכול להגיד כאן? רק טיפול טוב, רצוי בקבוצה, קבוצתית, של גברים, נשים, או רק גברים לגברים, או זוגות. זה תלוי עם מי יש לנו עסק, שהוא ילמד וישמע כל גבר, עד כמה שהוא כן יכול נכון לקבל את המכה הזאת, מכה בכל זאת, כן? ולהשלים אימה בצורה נכונה.
המכה של הגבר מהבחינה הזאת, כמו שאתה אומר, זה בעצם קודם הוא חשב לפחות שהוא מנהל את חייו, ועכשיו יש ילד קטן שמנהל את חייו.
גם כן, כן.
מה עוד? אני מנסה ככה לזקק את הנקודה הזאת של מה באמת גורם ל...
נו, ודאי שהוא עכשיו מרגיש את עצמו כבר בצעת.
כן.
כי אישה שיש לה עכשיו תינוק, נגיד על ידיים, היא מרגישה את עצמה שלמה. יש לה כאילו במקום הבעלה, עכשיו משהו ביד שהוא משלים לה את העולם. כך זה נראה. מה שאם כן, אני לא חושב שיש כאן כל הסיפורים האלה על זה שגבר מקנה ויש כאן...
זאת אומרת, זה לא העניין.
לא, זה לא העניין. הוא מרגיש יותר מכה על החופש שלו. כן, אורן, עוד משהו?
כן, אז רציתי לדעת, אוקיי, אתה מתאר לי את המשבר, אם אני נכנס רגע לנעליים של בני זוג שעומדים להפוך להיות להורים בפעם הראשונה בחייהם, אז תיארת לי מאוד טוב את הדברים שמהם אני כגבר חושש, איך לעבור את זה בשלום, איך לעבור את זה נכון, זאת אומרת, ייוולד ילד, אני אהפוך להיות אבא, זה יגביל אותי, הבנתי, איך להתייחס לזה נכון, זה חלק מהחיים.
אני חושב שהוא צריך לשמוע זוגות. גבר צריך לשמוע זוגות צעירים, הוא חייב לשמוע זוגות צעירים אחרות, ולקבל מהם עיצות, כל מיני שיחות, שיחות כאלה, אתה יודע, סלוניות פשוטות, אבל זה, זה, זה מאוד יעזור לו.
מה הוא מקבל בעצם? איזה התרשמות זה בונה בו?
שאפשר להתייחס לזה נורמלי, כמו כולם, זה יש לכולם, וגם כן יש לנו עכשיו, וזה נרגע.
זה לא סוף העולם, כן.
כן. גבר הוא, שוב, כמו ילד שעליו קל להשפיע.
אוקיי. אתה רוצה עוד משהו בתחום ההורות או שני זהו? אז אני רוצה עכשיו להתקדם ככה למשבר הבא בדרך כלל שהוא צפוי. זה משבר בדרך כלל בגילאים של 30, 40, היום כבר אומרים אפילו 50, זה כל פעם זז קדימה.
כן.
ככה, אבל יש בנקודות האלה גם נקודות משבר, שכבר יש את הילדים והם כבר אפילו גדלו, כבר השלמנו עם זה, כבר למדנו לחיות כמשפחה, וכבר יש איזושהי התנהלות שהיא מיוצבת, ובכל זאת אנחנו מגיעים, בואו נבחר את גיל 40, כן? ניקח אותו כאיזה גיל אמצע, אמצע, תחנה באמצע החיים.
נו, לפני זה אני חושב שבכל זאת, אם זה גבר גבר, את מה שככה אומרים,
כן.
אז הוא חושב איך הוא רוצה לייצב את החיים, בשביל מה ולמה וכן הלאה, זה כבר בעיה. זה לא שחושבים על זה בגיל 40-50, זה שחושבים בגיל אפילו לפני 30. ואז הוא נמצא בשאלה.
כן.
למה אני מקדיש את החיים שלי.
מעתה והלאה.
כן.
כן.
אם זה לא, אם הוא לא זורם בזרימה הכללית, אז זה מה שהוא חש. ובגיל 40 כבר, והלאה, הוא צריך לעשות את הבירור וביקורת. מה שעבר וכן הלאה, הטבע מעורר אותו. וכאן זה בעיה, מה שהשיג, לא השיג, איך להמשיך את החיים.
כן.
כי בגיל 40-50 זה רק כמעט באמצע החיים.
נכון.
ויש לו לפחות עוד 30 שנה שהוא יכול להיות פועיל, כן? פעיל, מועיל, להשגת המטרה שלו. אז יכול להיות שהוא משנה את המטרה. בגילאים כאלה, גם כן ישנם כאלה שמחליפים משהו בחיים.
או מקצוע, או
אישה.
או זוגיות, כן.
כן, אישה וילדים.
נכון.
יש כאן, כי הוא, יש כאן דברים, שוב אני אומר, זה פשוט פספוס
כן.
גדול מאוד של הסביבה.
זהו, אז בדיוק את הנקודה הזו של הפספוס, כי זה שזה קורה, המשבר הזה, זה קורה.
הוא צריך, צריכים כאן להסביר לו.
כן.
ושוב, זה על ידי החוג. שיותר טוב יראה לו, ששום דבר בחיים לא יקרה חדש, שאתה תחליף עכשיו משפחה ותעזוב אפילו מקצוע, אתה צריך לחפש משמעות החיים, זה בנוסף למה שיש לך, ולכן כדאי לגבר ממש להביא את השאלה על מהות החיים, ולכן בחוכמת הקבלה, ממליצים ממש להתחיל בחוכמת הקבלה ללמוד בגיל 40.
אז אני רוצה רגע להבין, אמצע החיים, המשבר הזה שאנחנו קוראים לו משבר אמצע החיים, שהוא מעורר באדם, אמרת, הטבע מעורר באדם לעשות איזה בדיקה, מה קורה? לאן הגעתי, לאן אני הולך, יש לי את החצי השני, עכשיו מתי, לאן אני לוקח אותו?
עכשיו אתה כבר רואה את זה.
כן, אני כבר רואה אותו מגיע. החצי עברנו, מה הלאה? הפסקה, כמו במשחק כדורסל. עכשיו אתה אומר, אדם החכם יבין שמה שעכשיו הוא צריך לבדוק, זה לא איך הוא משנה את הדברים החיצוניים בחיים שלו, כמו המקצוע, המקום העבודה, המשפחה, האישה, אלא איך הוא מחולל בתוכו שינויים פנימיים, שיכול להיות שהעולם כמנהגו נוהג, אבל הוא מתחדש ומשתנה ומשפר כיוון בהגדרות הפנימיות שלו, למטרות הפנימיות.
ודאי, אם קודם הוא ראה מטרה, שזה להצליח בחיים, מקצוע, מקום עבודה, התקדמות, כל מיני דברים. עכשיו בגיל 40, מ-40 עד 50, הוא בודק את עצמו, אז מה יש לפניי, איזה מטרה? המטרה היא בסופו של דבר מה? למות, זה ברור.
לא יודע אם זאת המטרה, אבל זה יגיע.
זה יגיע, זאת אומרת, זה לפניך.
בטוח.
זהו.
לפני כולם.
עכשיו, כן. עכשיו, מה קורה לי? איך אני בכל זאת
מממש
נכון את הכל 30-40 שנה שנשארים לי. ולכן אני אומר, כאן זה, עכשיו אפשר להבין, שחומת הקבלה ממליצה להתחיל לעסוק בה מגיל 40.
עכשיו, אתה לא תולה תקוות בזה שהוא נגיד יחליף קריירה.
לא יעזור.
למה? למה לא יעזור? נגיד שמשעמם מדי, כבר נמאס, לא יכול לראות את המשרד הזה ואת העבודה הזאת, ואני בטוח שאם אני פותח לעצמי משהו חדש, שם מחכה לי כל הטוב.
אנחנו יודעים שזה הכל אותו דבר יהיה, וחוץ מזה בימינו, עם כל ההתקדמות הזאת בכל החיים שלנו, אז אדם כמה פעמים בחיים שלו מחליף את הקריירה ועיסוק וכל הדברים. וכמה שאנחנו נתקדם יותר,
זה יקרה יותר.
כן.
זאת אומרת, לא בזה אתה רואה שינוי קרדינלי מהותי שבאמת ייקח את החיים שלי למקום...
לא, זה מה משתנה? תחליף אישה לאישה, מקום עבודה למקום עבודה, אתה עם עצמך צריך משהו לעשות.
הדיון הזה נכון גם לנשים?
זה
דיון אחר, אתה אומר.
זה דיון אחר.
אבל את הדיון האחר אנחנו נעשה ביום אחר, כי הזמן שלנו נגמר. הרב לייטמן, דיברנו על משברים בחיים, נגענו ספציפית בשניים, משבר הורות, משבר אמצע החיים. תן לי סיכום, איך נכון להתייחס למשברים בחיים?
אין לי פתרון לכולם על כל דבר. רק מה שצריכים זה להתייחס בסבלנות ולהבין שהם באים מלמעלה ופתרון בטוח יש לכל דבר ובכל זאת אחרי משבר ישנה לידה חדשה.
תודה רבה לך, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.